פרשת השבוע, פרשת פנחס. כמעט הפרשה שהכי קשה למצוא בה קשר בין העניינים השונים שבתוך הפרשה. חלה מתחילים ברכה לפנחס, לעמוד הנתיבה של הברכה, הברכה הזאת לא כל כך פשוטה. אחר כך בא המפקד של כל העם עוד פעם מחדש, ואחר כך, לגמרי, לכאורה בלי שייכות לכל העניין, כבר למדנו את הכל בספר ויקרא, פרשת אמור, חוזר כל עניין המועדים של עם ישראל, מחל מראש חודש, וגמור בכל המועדים, כל הקורבנות. זה מתחיל בפרשה הזאת, בחלק השני שלה, אחרי שגמר המפחד, זה לכאורה שבאמצע בין שניהם יש העניין של בנות צלופחד ויש הפרידה ממשה רבנו והמינוי של יהושע להנהגה איש אשר רוח בו, ונשאלת השאלה, מה הקשר בין הדברים האלה? השאלה המפורסמת היא, אם מישהו מצטיין בפעולה כוחנית, בהרמת חרב, בקנאות, זאת אומרת שצריך את האיש הזה למנות לצבא, שיהיה מפקד. שילך להתקיף שצריך להתקיף, יראה את כוחו שלא יפחד. אין פרדוקס גדול יותר מזה מה שנאמר בתורה, שהתמורה והפרס לקנאות של פנחס זה ברית שלום. מה זה נוגע לברית שלום? ברית שלום זה נוגע למי שעושה שלום. אהרון הכהן היה עושה שלום, אוהב שלום ורודף שלום. לא איש מלחמה, הוא כאן הוכיח את הקנאות שלו. איך אומר הפייטן שאנחנו אומרים מוצאי שבת, איש אשר פינה לשם האל, איש מוסר שלום על יד יחותיאל. יחותיאל זה כמובן משה רבנו, אחד השם משה רבנו. מה הקשר של שני הדברים? ואת מי ממנים להיות מפקד? מישהו אחר, את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, שיודע להלוך כנגד כל רוח ורוח. מה לימדה אותנו התורה כאן בעניין הזה? אלה, עניין המפקד מובן שייך אחרי המגיפה שקרה מה שקרה, כל העם צריך לארגן את הכל מחדש, אז עושים את המניין, את המפקד, זה מתאים. מה כאן נוגע לעניין של דורות? גם עניין הירושה של בנות צלופחד, בימינו יש סוגיה שקוראים אותה מעמד האישה, שהיא מאוד אקטואלית. לפעמים תוררה על ידי החכמות האלה, מחלה, נועה, חוגלה, מלכב. מה שמה? חוגלה,
תרצה.
ותרצה. אז גם זה פתאום ויכוח. המשך הדורות, היחסים מן השבטים. ואחר כך עניין המועדים והקורבנות. התפקיד של כהן הוא בדרך כלל לעבוד בבית המקדש ולעשות שלום בעם ישראל. אביהם של כולם הוא אהרון הכהן. מי שבתכונת האופי שלו הוא קנאי, הוא לא יכול להיות לא כהן ולא מנהיג. יש לו מקום בעולם, אבל הוא צריך לשמוע למישהו אחר שקול ומתון שיודע מתי להפעיל אותו. אם הכל ימסר לידי האדם שרואים שברגע שצריך לעשות כקנה לשם צבאות הוא מקנה, אבל אחר כך הוא לא מסוגל לעשות שלום, הוא לא יכול להיות מנהיג. בית המקדש אותו דבר. בית המקדש זה מקום שכל עם ישראל בא לשם, זה סמל האחדות של עם ישראל. כל בית ישראל עיניהם לבית המקדש, ולמעשה הקורבנות מול על דעת כל עם ישראל. והכהן הגדול המכהן בקודש, הוא מלמד זכות מבקש כפרה וסליחה, לא רק לו ולמשפחתו, ולא רק לו ולשבטו, על כלל ישראל כולו. באה התורה מלמד אותנו שלא נחשוב שפנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, היה בטבע קנאי, רגזן, חלילה, אדם שלא יכול לסבול, מיד מתפרץ, כמו יש בני אדם כאלה בעלי אופי כזה. אחד כזה, אם היה מתפרץ נגד זמרי בן סלו, זה לא היה חידוש. אומרת התורה, תדעו לכם שפנחס זה נכד של אהרון הכהן, הוא ירש את התכונה של לעשות שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, הוא אדם מתון ושקול, והוא בכל זאת ראוי להיות הוא וזרוק כהני עולם. כשיבואו כל עם ישראל לבית המקדש, הוא וזרו יאחדו את כולם יחד. הקדוש ברוך הוא רוצה שהעבודה תעשה מתוך אהבה ואחווה ושלום וריאות. זו הברכה שברכו משה ואהרון את ישראל, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, יהי נועם השם אלוקינו עלינו. לא מלחמת השם, יש גם מלחמת השם, בית המקדש זה נועם השם, זה לא מלחמת השם. גם אדם כזה, לא מבחינת האופי, אלא מבחינת ההחלטה שלו שאין ברירה, יש רגעים שמורכים לעשות מעשה של קנאות, אבל זה היוצא מן הכלל הבא לאשר את הכלל. פנחס היה בן אלעזר בן אהרון הכהן, אבל הוא קינא את קנאתו בתוכם, הדגש למילה בתוכם, לא מחוץ להם. כמו שמשה רבנו שהקדוש ברוך הוא אומר לו אחרי מעשה העגל, ערף ממני ואחלם, הוא לא מסכים בשום אופן ומתפלל, והקדוש ברוך הוא שומע לו, הוא סולח לעם ישראל. כך גם פנחס רוצה בתוך בני ישראל להישאר, בתוכם, וקנו את קנאתי בתוכם, ולא קיליתי בני ישראל וחמתי, להפך. לפעמים הקנאות היא מועילה להפסיק את הכתרוג על העם, להפסיק את הכיליון על העם. ובכל זאת, לדורות אדם כזה כבר לא יוכל להיות המלך של עם ישראל, משום שיזכרו לו מה שעשה, שהרג שבט, נשיא שבט בישראל. היה הכרח לעשות ככה, אבל לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אל תחשבו שהוא יישאר קנאי לעולם. אני אומר את בריתי שלום, כל ספר תורה שתיקחו את המילה שלום, תראו שהוו כתועה באמצע, וו כתיעה. למה? כי אם אדם עומד על יקוב הדין את ההר ולא עושה לפנים משורת הדין, אין שלום. כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, דבר המובן, אם יש אמת אין שלום, אם אין שלום אין אמת. איזה אמת ומשפט שלום שבטו בשעריכם, זה פשרה לפני משורת הדין. זה החוכמה של הדיין, של השופט, של המנהיג, שזה יהיה בתוך הדין, לפני משורת הדין, לא מחוץ לדין. פשרה קרובה לדין תורה, אבל פשרה. כך אומר רבנו בעל התורים על הפסוק, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומר המשפטים, הדיין מצווה שיעשה פשרה, טרם יעשה משפט. כך זה ראשי תיבות המשפטים, תבדקו אותי אם זה נכון. הדיין מצווה שיעשה פשרה, טרם יעשה משפט. זה תכונתו של המנהיג, שהוא אוהב שלום ורודף שלום, אבל כשיש צורך לנקוט בצעד של, 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 של קנאות, צעד דרסטי, הוא מסוגל גם לזה. ובכל זאת הוא נשאר כהן, לא נשאר מלך. מלך זה יהושע בן נון. כי יהושע בן נון כל הזמן צריך לעסוק במלחמה או בצבא. הוא צריך להוליך את העם לתוך ארץ ישראל, לעבוד 7 שנים בכיבוש של ארץ ישראל, ו7 שנים בחלוקה של ארץ ישראל. לכן כאן נכללה פרשת בנות צלופחד, כי זה נוגע ליהושע בן נון. משה רבנו היה יחיד ומיוחד, שהיה בתוכו כל התכונות, לא כמה בישראל כמשה. יהושע זה תכונה אחת, פנחס זה תכונה שנייה, שניהם יחד עם מאוחדות הזה משה רבינו. ולכן כל הפרשה כולה עוסקת בעניין אחד, איך מנהיגים את העם ומאחדים אותו בהנהגה שיש בה גם קנאות וגם שלום, גם דין וגם פשרה ומשורת הדין. תוך זה אני מגיע לעניין של הקורבנות. הקורבנות והחגים והמועדים, המטרה העיקרית שלהם זה להביא שלום פעמיים, פעם אחת בתוך המשפחה, ולכן נשים נוהגות עוד לעשות מלאכה בראש חודש, זה מתחיל העניין. כל חג וכל מועד, המבחן שלו, איך הוא נראה, מצד אחד בבית, במשפחה. אם זוכה אדם, אז זה הזמן שמתקיים בו, אשתך כגפן פוריה ברכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב שכניך, זית לסמל השלום. ויש לו שלום בית, וזה מתי בא כל השבוע הטרונים בפרנסה, כל אחד הולך לענייניו, בשבת, בחג ובמועד, יושבים כולם יחד. ובקהילה, מתי הולכים כולם, בלי יוצא מן הכלל, גם אלה שלא יכולים כל ימות השבוע ללכת, למקום שהקהילה כולה מתכנסת לעבוד יחדיו את שם השם, בשבת ובמועד. ככה כלל ישראל נוצר, עם מנהיגות שיש בה כהונה ויש בה שלום. יש בה קנאות ויש בה פשרה. יש בה דין ויש בה לפנים משורת הדין. זה ההרמוניה שנוצרת בין הכהן הגדול והמלך, שהמלך בא לעזרה וקורא שם את התורה אחת לשבע שנים, והכהן הגדול שם עובד את השם כל השנה, והנביא הוא זה שמדריך אותם כולם יחד. כן נזכה לכך שפנחה זה אליהו, אליהו הנביא מצד אחד הוא הקנו קינתי להשם, היה צריך לברוח, הרג את מאות נביאי הבעל, מצד שני היה מביא שלום. אני מביא לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול בנורא, והשיב לב אבות על בנים למנים לאבותם. זאת אומרת, אותה התכונה של שלום. פנחס ואליהו זה אותו דבר. זה ההנהגה של אמת והנהגה של שלום, הנהגה של קלאות והנהגה של פשרה, הנהגה של דין והנהגה של דין משורת הדין. וזה מבשר את בואו של משיח צדקנו, שיהיה כולו אמת ושלום, כמו שאומר הנביא ישעיהו בפרק י"ג, ויצא חוטר בגזע האישה בשבת בצדק עמים, והוכיח במישור לענבי הארץ. והיה הצדק אזור מותנר, האמונה, אזור חלצה, מה יהיה? וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בם, ופרה בדוב תראינה יחדיו, ואריה כבקן יאכל תבן. לא יראו ולא ישחיתו בחולר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים היה מחסים, במהרה בימינו אמן כן ירצו. יש היום
צריך
רגע, אבל לא צריך על יהודים, צריך רק לסגר להשם ישלח ברכה לכל עם ישראל. אבל מי שזוכר כבוד הרב, אני תמיד חוזר על זה, שאני רק אתמול התחזרתי, אז עד שלושה ימים כתוב שמי שבא מן הדרך, הרב מסכת עירובין אומר שלא ייפלא שלושה ימים, תשבו מיושבת עליו, הוא לא יוכל לכוון. ההלכה הזאת לא נוהגת הלכה למעשה, כי לצערנו אנחנו לא יודעים לכוון גם כל השנה, רק המכוונים המיוחדים לכוון. אבל למעשה, אבל תרדת הדעת, ייחוד שינויי השעות וכן הלאה גורמים, לכן דבריי יהיו קצרים ואיתכם הסליחה. אני שמח לומר את הפסוק שאני חוזר כל פעם שאני בא הנה בחדש, הנאמר שמואל הנביא, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. מה הכוונה? יש אדם שהבית שלו הוא מקום שיש ארמון מפואר, חדרים יפים, הנאות העולם הזה, שם הבית שלהם, האישה והילדים והשולחן, הכל טוב מאוד, יפה מאוד. שמואל הנביא היה מצב אחר. הרמה זה היה המקום שהיה עולה מעלות הקודש, שהשכינה שורה שמה. ואחרי שהיה בחזר מעיר לעיר, ממדינה למדינה, ללמד תורה ברבים, היה חוזר לשאוב רוח הקודש, בבחינת משה רבנו עליו השלום, אחרי נאמר, אם יעמוד משה ושמואל לפניי.
יעמוד
משה ושמואל לפניי, ככה זה פסוק. לא אומר את הסוף, יש שם יש דברים חריפים לגבי עם ישראל של אותו הדור. אבל נאמר משה ושמואל, אבל גם משה ושמואל, וזה לקח הגאון הקדוש המכובן, הרב שלמה הלוי על קבץ, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, שיסד את הפזמון הנפלא לך דודי, שכלל בתוכו את העניין הזה שקשור עם זכרו של שמואל הנביא,
והפסוק שהזכירו כאן, רבי דוד שלנו, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו, קוראים על השם הוא יענם, ועמוד ענה ידבר עליהם, שמואל אותה לחולתם לנו. זה אנחנו אומרים בקבלת שבת, וכל הסדר של קבלת שבת זה ביסודם של הארי ותלמידיו, ובשלום עליהם הקבץ ותלמידיו, שהם הנהיגו לבני מזמור של יום השבת לומר את מזמורי התהילים האלה, ואחר כך את הלכת דודים. וזהו, הפסוק חיבר את משה ושמואל, משה ושמואל. אז כמו שמשה רבנו היה לו אוהל מחוץ למחנה, ואוהל לתוך המחנה. אוהל מחוץ למחנה הוא היה יוצא אליו, לעלות במעלות הגבוהות של רוח הקודש, ומי שמבקש אלוקים שמגיע למדרגה כזאת היה יוצא אליו לשם. ושם היה משרתו יהושע בן נון לא יניף מתוך האוהל. אבל הוא היה מנהיג ישראל, אז היה כל יום יוצא מהאוהל שמחוץ למחנה, והולך אל האוהל שמרכז המחנה, אל אוהל מועד. וכל עם ישראל היה יוצא לפתח האוהל של לראות את משה רבנו בא, ושם ודאי היה עוסק בלימוד התורה, בהפצת רוח הקודש, להמונים הרחבים שלא רואים לכל. שמואל הנביא אותו דבר היה עושה. היה לו הרמה שלו, הרמה זה כמו שהיה מקבל את השראת השכינה, ששם הוא ישב וביקש יחד עם דוד המלך מקום להשראת השכינה, בניות ברמה, בניות ברמה, תפסו מקום, איפה המקום, מקום המקדש שצריך להקים אותו.
בנויו של עולם.
בנויו של עולם, זה היה בית המקדש, כמו שדורשים חז"ל. ואחר כך היה חוזר מעיר לעיר, מעיר למדינה, כדי להפיץ דברי תורה ברבים, לכל העם, לא רק ליחידי הסגולה שרואים להיות ברמה. בית הכנסת של היום זה הרמה, כאן אמרו הקודש נמצא תמיד. חיים יוצאים לחוצה, ארץ ישראל היא הרמה לגבי חוץ לארץ. כך יש מדרגות בקדושה, ירושלים לגבי ארץ ישראל, הר הבית לגבי כל ירושלים, ומהרה נזכה שימנה בית המקדש ומהרה ימינו תהיה הרמה האמיתית שנוכל לעלות ולקיים את מצוות עלייה לרגל גם בזמן הזה בשלמותה. אמנם מוריי ורבותיי, פרשת השבוע, פרשת ויקהל, היא חוזרת על הדיווח של הקמת המשכן. פעמיים יש בתורה כל ענייני המשכן וכליו, פעם בצורת הציווי בפרשיות תרומת תצווה, ופעם בצורת הדיווח על הביצוע בפרשיות ויקהל פקודי. וזה יסוד גדול, שמי שהולך לקיים דבר מצווה צריך לדעת שהוא חייב למסור דוח לא רק לשולחו לקדוש ברוך הוא, אלא גם לעם שמינה אותו שליח שלו, ומוסר חשבון. לא חיל עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא. הקדוש ברוך הוא קרא אותו עבד נאמן, הוא נאמן, אדם נאמן צריך למסור דין וחשבון על כל פרוטה שהוא מוציא מכספי הציבור. לכן כל פרשת פקודי ששנים שאינם מעוברות מתחברת עם ויקהל, השנה היא לא מתחברת, אבל ויקהל מתחילה את הדיווח וממשיכה פרשת פקודי, פירוט מדויק של הכמות והאיכות של כל מה שהוא גבה מהעם, ולכן זה נכנס לתוך המשכן. זה מצוות הנאמנות של נאמני ההקדש, שזה לדורות הוראה לנו לשים לב להיות נאמני כמו שראוי.
למרות זאת חשדו בו.
טוב, זה דרכם של הציבור, זה דרכם. להפך, המראה אומרת שמי שמקפיד עם מצווה מיוחדת דווקא בא חושדים אותו. ככה... כל מי שמקפיד על מצווה מסוימת דווקא באותה מצווה חושדים אותו. ככה אבל הדבר...
הוא לא חשדו בו. הוא אמר בואו נעשה חשבון על הכסף. הוא ביקש, אמרו לו לא, מה פתאום ידבר עליך?
גם כבודו... אז
שיעי ישראל אמרה, בגלל זה הוא שתמד, בגלל זה הוא בריון, הוא אוכל את כסף הציבור. ואז הוא נפל על פניו, ומרוח הקודש אמרנו, זה דבר שפעם אמרנו שהוא קיבל מתנה כשעלה למרום, משה רבנו עליו השלום, בא הציפור ועמדה על הבנים. ואז הוא אומר, ואת ה-1,757 עשה בבים לעמודים, הציפור עמדה על הבנים. ואז נמצא
החשבון המלא. שניכם צודקים, הוא רב רב צדק. הספרן הנכבד שלנו, בעל הספר שלנו שאמר שחשדו בו, חשדו בו בדברים יותר גרועים מזה. ומצד שצדק כבודו שהקדוש ברוך הוא גילה לכולם על כמה שהוא נאמן. זה הדברים נכונים. על כל פנים, כשנעים לדון בנושא המשכן, מתעוררת השאלה שכבר ישעיהו הנביא עליו השלום עומד עליה בפרק האחרון של ספרו, ואנחנו נוהגים לקרוא אותה בשבת ראש חודש כהפטרה. כה אמר השם, השמיים כסאי והארץ אדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי, איזה מקום מנוחתי, ואת כל אל ידי עשה דבר, יקול אל נאום השם, אל זה הבית, אל אני ונחי רוח, תחרד על דברי, בן אדם שהוא בעל מידות, שפל ברך, אנמנטן, שאיף ועיל, שאיף ונפיק, וגריז מאורייתא תדיר, וזהו. כן, בכל זאת, אם ככה, מה פירוש עושים משכן? לכאורה סותר את הדברים, וישעיהו הנביא בעצמו אומר כל כך. מה התירוץ? בין פרשיות תרומת צווה ופרשיות ויקל פקודי מפרידה פרשת כי תישא. פרשת כי תישא מבחינה היסטורית בנויה ההפך מהסדר שהיה. סופה של פרשת כי תישא, מעשה העגל. תחילתה המקבית בשביל הקמת המשכן בקהליו. וההיסטוריה היה סדר הפוך. קודם היה מעשה העגל, אחר כך הסתדרו על המקביל של המשכן ועל הקמת המשכן. ועשו מקדש משכנתי מתוכם, זה בתחילת הפרשה. אבל לא רק זה. כל פרשת כי תישא באה לפי הסדר, לא לפי הסדר ההיסטורי של העניין. כלל גדול הוא שאין מוקדם ומאוחר בתורה. העניין של פרשת כי תישא היה צריך לבוא מיד, העניין של העגל, מיד אחרי מתן תורה. מתי קרה מעשה העגל? ב-40 יום 40 לילה השניים, הם שלוש פעמים יום 40 לילה. וזה לפני כל העניין של המשכן. התורה שינתה את הסדר. כמו שיש כלל גדול שאין מוקדם ומאוחר בתורה, פורעים בעליל שכל הסידור הוא אחר מה שהיה במציאות. במציאות מובילה קודם פרשת ויתרו עם מתן תורה, כך משפטים. בסוף משפטים חוזר עוד פעם עניין מתן תורה, שכבר היה בצורה אחרת. ואחר כך בא אחרי משפטים תרומת הצווה עם המשכן, ואחר במעשה העגל. ובתחילתו של מעשה, עוד פעם המשכן קודם למעשה העגל, לא להפך. למה שינתה התורה את הסדר? הכלל הוא שיש סדר, נקרא. אין מוקדם מאוחר לתורה, יש סדר. אומרים חז"ל על זה, מלמד שהקדים הקדוש ברוך הוא רפואה למכה. כל מכה שבאה לעולם, הקדוש ברוך הוא לא היה מרחם עלינו, מקדים לה את הרפואה שלה מקודם, או במציאות, או לפחות בסדר הכתובים, אז לא הייתה אפשרות לאדם להתקיים. הקדוש ברוך הוא ברוח הקודש שלו, ברוח קודשו ותפארתו, ידע שהמיסוד עתידים לחתור, והם יצטרכו תיקון, הקדים להם את התיקון של מעשה המשכן שבא לתקן את מעשה העגל, לחפר על מעשה העגל. מזבח הזהב בא לברך לחפר על עגל הזהב. וכל המצווה הזאת באה כדי לחפר על הטעות הנוראה שעשה עם ישראל, והארון ניסה להציל אותם וזה לא הלך, ואולי צריך בכלל לנסות ככה. משה רבנו כעס עליו, אבל הקדוש ברוך הוא סלח לו, כי כוונתו הייתה לטובה. כל זה בא כדי להראות לנו שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה לו משכן. לא בגללו, בגללנו. וזה איך שמסביר את הדברים. אומר המשורר הקדוש, הוגה הגאון בקודש, הגאון והצדיק רבן יהודה הלוי, אומר בספרו ספר הכוזרי, על החטא של העגל, זה החטא יגדלו עליהם לרוב גדולתם. זאת אומרת, הבעיה של העגל הייתה שעם ישראל כל כך רצה להגיע אל הקדוש ברוך הוא, כל כך הרג ברגע שהעלו אותם כולם למדרגת הנבואה ושמעו את שתי הדיברות הראשונות מפיו של הקדוש ברוך הוא בעצמו, ואחר כך פתאום משה רבנו את יתר הדיברות, נתו להישאר באותה מדרגה עם העדי, עם החורב שקיבלו עליהם, על העשה והנשמע שלהם. רש המלאכי השרת משתמשים בו. יהיו למדרגה הכי גבוהה שיכול בן אדם להגיע אליה, המדרגה של נביא. פתאום נעלם הכל. אין משה רבנו, יורדים מהר סיני, הענן עולה בעינינו, נמצא רק על ראש ההר, לא איתם. נשארו ככה חשופים. אמרתי עכשיו ליהודים בארצות הברית, בבית של אחד, נדיב אחד, שיש לו ארמון מפואר. כל אדם יודע שאדם רגיל, שרגיל בדירה עם חדר אחד, עם שישה ילדים ביחד, ולא חסר לו כלום, לא חסר לו. אבל חס וחלילה אדם עשיר שיש לו מכונית, יש לו בית גדול, יש לו בגדים מפוארים, יש לו אוכל משובח, פתאום ירד מנכסיו נעשה עני. אומרים חז"ל שמצוות הצדקה אפילו עבד, אפילו סוס לרכב עליו ועבד הרוצף עליו. למה? כי הוא לא, זה באמת חסר לו. זה לא שהוא מחפש תרוגות העולם, הוא ברגיל אחרת. פתאום אין לו. אז בחוכמה חבריו תומכים בו עם כל המופעה החיצונית שיעבור המשבר, ירוויח אותו כסף, יחזיר להם מה שהלוו לו כדי שלא ירד עם מדרגתו, שהוא יודעים כולם שהוא גביר, שהוא נגיד וכן הלאה. אחרת גם בעסקים לא יוכל להצליח, ככה אדם נופל פעם אחת, קם פעם שנייה. עוד זה המשל אמרתי על העניין של עם ישראל, חסר להם, לנו לא חסר, לא זכינו עדיין, אנחנו משמוע כל השם, אבל להם חסר. חיפשו מיצוע, משהו שיתווך ביניהם ובין הקדוש ברוך הוא. כשעשו את העגל לא התכוונו לעשות עבודה זרה, התכוונו לעבוד את השם. איך אמר להם אהרון הכהן? חג להשם מחר. הוא התכוון, וגם הם חשבו ככה, בטעותם חשבו שעל ידי עשיית עגל מסכה זה יהיה כאילו האמצעי שבאמצעותו יעבדו את הקדוש ברוך הוא. היות הקדוש ברוך הוא לא ציווה עליהם את הדבר הזה, אז נעשה מזה עבודה זרה. כי אי אפשר לעשות מתווכים גשמיים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אלא לפי הצו והמצווה שלו. הוא ציווה עלינו לעשות מקדש ושישכון בתוכנו, לא בתוך המקדש. המשכן שורה בו שכינה בו, והיא גם עוטפת אותו מבחוץ, היא עוטפת את כל העולם. אבל עם ישראל זוכה להשרת השכינה שיודע שיש לו מקום ללכת אליו, שיש משכן, ושם הוא זוכה לעבוד את האלוקים. הנה בירושלים יש מקדש ושכנתי בתוכם. ראו חז"ל שעם ישראל נחרב המקדש שלו, המשכן שלו, יישאר עוד פעם חשוף, יעשה עוד עבודה זרה. חסר לו, תקנו לנו את בתי הכנסת, אין להם למקדש מעט ובתי סבות המדרשות. רבותיי, בתי הכנסת זה אותו דבר כמו המשכן, זה דבר גשמי, זה אבנים וזה עצים וזה אפר, וזה חרשים, וזה קלף, וזה דיור, הכל דברים גשמיים. אם לא הצטווינו על פי ההלכה לעשות הדברים האלה, זה היה חלילה עבודה זרה. ובגלל שקדוש ברוך הוא ציווה, זה נעשה דבר של קדושה. אומר משורר התהילים הקדוש דוד מלך נעים זמירות ישראל, דוד המלך עליו השלום, ויעשו להם עגל מסכה אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה ליבי. האם ציוויתי זה היה טוב. לכן לא חששו לעשות מזבח זהב או מזבח חבנים. אהרון נבהל שניגש אהרון לעשות את הקורבנות, נרצה לאחוריו, נדמה לו תבנית שור, תבנית עגל. חס וחלילה, גם זה עבודה זרה. אמר לו משה רבינו, אל תדאג, זה מצוותו של הקדוש ברוך הוא, שנשמע את היטיב שכך לעשות, ועשית מזבח, עשית ארון עצי שיטים, אז זה לא חטא, אז זה מצווה, ובמצווה לא יבוא שום תקלה על זה, עושה מצווה רגע דבר, ניגש ועשה את הקורבנות. זה העומק של העניין. עכשיו, למה אם כן שינוי הסדר? הרפואה לפני המכה, והרפואה אחרי המכה. הרפואה לפני המכה, מצוות הקמת המשכן, וכל יהודי שותף ביסודות שלו על ידי המגבית של לחתית השקל. והרפואה אחרי המכה, אחרי מעשה העגל של פרשת כי תישא, ויקל פקודי שאומרות שאנחנו עשינו מה שהקדוש ברוך הוא ציווה במלאות, בנאמנות, בקבדלות, בדקדוק על כל מצווה, משהו משנים חס וחלילה, אז העניין לא יכול להזיק מעמד. הכל מכתב ואת השם להסכים. ושמעתי אתמול מפיו של הרבה הראשי של בריטניה הגדולה, שבא כאן עם משלחת להזדהות עם מדינת ישראל בימים הקשים האלה, היה כאן קונצרט חזנות בענייני שבת, בקהילת השבת קוראים אותו, היה נפלא מאוד. בקהילת השבת, לא שבתון, בקהילת השבת ככה נקרא, אם כתוב אחרת לא יודעים מה שכתוב. קוראים את המקהלה בקהילת השבת, שרו שירי שבת.
מאיפה? מלונדון?
זה מכל אנגליה, מלונדון.
בריטניה.
חזנים מכל בתי הכנסת יחד. עם נשיא הקהילה שלהם, נשיא איחוד בתי הכנסת, עם הרב הראשי, כולם באו. באו אתמול לחיפה, הם בארץ כבר שבוע ימים. הרב בא אתמול, אני הקדמתי מת לחזור בארצות הברית ולקשת את כנף כאן. שאל אותי שאלה מאוד מצוינת. עניין השבת נזכר בתורה כמה וכמה פעמים. כבר בספר נורשים, איחוד השמיים ואז אוכל צבאם. אבל עניין מצוות השבת נזכר בספר שמות כמה פעמים, פעם אחת כידוע בעשרת הדיברות, חוזר פעמיים או עוד פעם מעניין השבת בפתיחת מעשה המשכן ובסוף מעשה המשכן, אבל בהבדל אחד. העניין של ושמרו בני ישראל את השבת, עשרת השבת דורות הברית עולם, נזכר אחרי כבר כל המצוות של המשכן. איפה הוא נזכר בסוף איזה פרשה? בסוף פרשת תצווה. בסוף נאמר ושמרו ישראל השבת, עשו את זה עוד איתו. רגע, זה בסוף. אחר כך שבא לדבר על הדיווח, בהתחלה מתחילים השבת, פותח עם מצוות השבת. כבר שמענו שבת, נאמר להם במראה, נאמר להם במפורש, בתורה,
עשרת
הדיברות, נאמר להם בסוף.
משפטים גם כן.
כן, ונאמר להם בסוף מעשה המשכן, ונאמר בתחילת מעשה המשכן עוד פעם, למה? אומר, השבת יש לה שתי נוקרים, הוא אמר דבר יפה מאוד אתמול. יש שבת של הקדוש ברוך הוא, ויש שבת של עם ישראל. יש כתוב שהולך בדרך, יש מחלוקת, ולא יודע מתי שבת. יש אומרים, סופר שישה ימים, היום השביעי יהיה שבת. ויש אומרים, מחלוקת רבותינו, בהגברה, שעושה יום אחד, הראשון שיבוא לו, שבת, ואחריו שישה ימים. מה נפקו מן עליו, ככה או ככה? הרי ברור שזה עניין לא אובייקטיבי, זה האדם הזה מתבלבל, הולך במדבר ולא יודע מתי שבת. תלוי אם עושים שבת של הקדוש ברוך הוא או של האדם הראשון. והקדוש ברוך הוא השבת הייתה בסוף השישה ימים. ראשית ברא אלוקים השמיים ואת הארץ ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, ביום הרביעי, ביום החמישי, ויחול השמיים והארץ בשבת, זה שבת הקדוש ברוך הוא. אדם הראשון נברא ביום שישי, עשה שבת מיד. אנחנו צריכים לעשות כמו הקדוש ברוך הוא, כמו אדם הראשון. זה המחלוקת, פסק בהלכה, להיות שהשבת היא שבת בראשית. לא מה שבני אדם עושים, אלא מה זה עושה הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו עושים, כמו הקדוש ברוך הוא, מונים שישה ימים, היום השביעי שבת, כך נפסק להלכה. והיום יפה, זה אני לא משם אומרו, שם הרב הראשי של אנגליה וכן הלאה. מורי ורבותיי, עם ישראל צריך תיקון. היהודים בעולם מודאגים, לא מבינים מה עושים כאן. הולכים לתת ארץ ישראל לגויים של שונאים שלנו. מאמינים פנים ולהוציא איתנו מה שאפשר, איך ירצו עוד ועוד, ובסוף ירצו את הכל. רחמנא ליצלן, רק אדם שיצא מדעתו יכול לעשות ככה. ורוב העם, רוב הנציגים, לא רוב העם, רוב הנציגים הולכים לאותו ראש ממשלה שהבטיח אחרת ועושה אחרת. זה עונש מהשמיים, יש לזה תיקון אחד. כמו שאמר הבוקר רבי דוד, לשמור את השבת. ואז הקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את הדרך הנכונה למלאכים ושרים ביד השם, וימנע חס וחלילה שיקחו מאיתנו את ארץ ישראל עוד פעם, והשראת השכינה של השבת תשרה בתוכנו, ובזכות השבת תזכה לתשובה שלמה ולגאולה שלמה.